טוב, שלום וברכה. אנחנו בהקדמה בעמוד ראש למד זין. וכאשר ראו השכלים שאותם החסידים עשו אלו ומעשים, שלפי הרמב״ם זה או לרפואה, דהיינו זמני, או יכול להיות יותר קבוע כדי להתרחק מחברה רעה, ולהתרחק מחברה רעה זה רק להתרחק, זה לא הנהגות הפרישות. כלומר, דרגת פרישות קיצונית שהיא לא נכונה על פי השכל, מתאימה רק כרפואה. ולא ידעו כוונתם, חשבו מטובות, כיוונו מעליהם, וחושבם שיהיו כמותם, והתחילו לענות גופותם בכל מיני עינוי, וחשבו שהם קבלו עצמם מעלה, ועשו טוב, שבזה יתקרב דם להשם. כאילו השם שונא את הגוף. ורוצה להמיתו לבדוק. זאת אומרת, אנשים שנמצאים בחוץ ומסתכלים על סגנון החיים הזה, אז הם אומרים, הנה, זה האנשים הצדיקים, האנשים הגדולים, ותראה איך הם חיים. והם לא ידעו שאלו הפעולות הרעות, ושבהם תוסק פריצות מלכותיות הנפש, ואין משלם, אלא משל שחל במלאכת הרפואה. שראה בקיאים מן הרופאים שישקו חולים נוטים למות סמים חריפים, והפסיקו מהם המזון, והבריאו מכל ים, וניצאו מן המוות, צדה גדולה. ואמר אותו השכל, אם אותם הדברים מבריאים מן החולי, יש לו קל וחומר. כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, כן? או יוסיפו בה. והתחיל לקחת אותם תמיד, ולהתנהג בהנהגת החולים שהוא יחלה בלא ספק, כן, אלו חולי הנפשות הם בלא ספק, ולוקחם הרפואה על הבריאות. כן? זאת אומרת, לקחת את הרפואה, דהיינו את מצב הקצה, כשהם לא זקוקים לו בתור תרופה, זה להפוך אותה צריכה להיות חולה, כי זה מה שיקרה. כי הרי ברגע שמנהיגו את הנהגות הקצה האלו למשך זמן, אז זה יתקבע כבר בתור מידה נפשית. אז הם יהפכו להיות אנשים עם הנהגת קצה, שהיא בעצם מחלה נפשית. וזאת התורה... השלמה משמת אותנו כמו שהיד עליה יודע, תורת השם יתמיה מכתיבת פטי לא זכה דבר מזה. פה הרמב״ם נכנס עכשיו לדעת התורה. נאמר ככה, עד עכשיו כל מה שהוא אמר, זה גם יכול לבוא מתוך חוכמה, כמו שאומר שאחד המקורות שלו, זה היה מה שכתבו כל מיני אנשים חכמים בהקשרים האלה. הוא לא הזכיר בעצם את התורה בשיטת הרפואה הזאת שהוא מדבר עליה. מפה, כן, הוא מתייחס אל התורה. וזאת התורה השלמה המשמת אותנו כמו שהיד עליה יודעה, תורת השם תמימה מחכימת פתי. לא זכרה דבר מזה. אמנם כיוונה שיהיה האדם טבעי הולך בדרך האמצעית. יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי, וישתה מה שמותר לו לשתות בשיווי, ועל מי שמותר לו לבוא בשיווי, וישב במדינות בצדק וביושר. לא שישכון במעות ובערים, ולא שילבש השיער בצמר, לא שתרח הגוף ויענר. עכשיו, אומר הרמב״ם, עכשיו בואו נבדוק את האמירה התורנית. האם באמירה התורנית יש משהו שונה מאשר מה שאמרנו על פי החוכמה? זאת אומרת, אתה יכול לראות שזה גם מה שבעצם התורה מדריכה, והזהיר מזה במה שבא עלינו בקבלה, כן, הכוונה בתורה שבעל פה. אמר בן עזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ואמרו, וכי על איזה נפש חטא זה, על שמנע עצמו מן היין. ועל עוד דברים, קל וחומר. אם יש יצייר עצמו מן היין צריך כפרה, המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. ומסורות נביאנו, מעתיקי תורתנו, ראינו מכוונים אל השיווי ואל שמירת נפשותיהם וגופותיהם כאשר תחייב התורה. כן? הרי האמירה הזאת היא של חז"ל, כן? מה שאומר בתורה שבעל פה. שאדם שמצייר עצמו מכל דבר אחת כמה וכמה, בעצם מה עומד מאחר אומר הרמב״ם? בדיוק מה שאנחנו אמרנו. שסיגופי הגוף רק בתור רפואה, בתור שיטה, דרך חיים, זה דבר שאין לו מקום. זה לא רצון השם. כן? זה לא רק שעל פי השכל אתה מבין שאדם בנוי זה לא רצון השם מתוך התורה. ובסורות נביאנו מעתיקי תורתנו ראינו מכוונים אל השיווי ושמירת נפשותיהם וגופותיהם כאשר את חייב התורה. כן? זאת אומרת, אתה יכול לראות גם בדברי הנביאים, קודם הוא דיבר על תורה שבעל פה. הוא אומר, אתה יכול להיות דברי הנביאים, גם כן, את הדגש הזה, שאין מקום לפרישות קיצונית. וישיב השם יתעלה על ידי נביאו למי ששאל עצום יום אחד בשנה, האם את מתבזה או לא, והוא אומר, מסחרי ההפקה בחודש חמשי, נזר כאשר עשית זה כמה שנים. הם שאלו הרי הם, כשהם בעצם חזרו מגלות בבל ארץ ישראל, אחרי 70 שנה, אז הם שאלו, האם צריכים להמשיך להתענות בתשעה באב? כי התענית תשעה באב הייתה על החורבה. ושיבם, כי צמתם בסעוד בחמישי ובשביעי, כן, הצום גדליה. וזה 70 שנה, כן, של הגלות בבל, הצום צמתו ליאני, ופותחו את שוב על יותר מחלוב יותר שוטים. כן, זאת אומרת, בעצם, התשובה הייתה שהצום זה לא הנקודה. את אתם לא מתמקדים בדבר הנכון. עכשיו הרמב"ם מבין שבעצם האמירה פה שצום בעיקרון זה דבר שלילי, אלא אם כן אתה עושה אותו כהנהגת רפואה. זה בעצם מה שהוא אמר להם, ואחר כך ציוון בצדק ומעלה בלבד, לא בצום, ואומר להם כל השם צפות, שמשפט אמר שפות, וחזו אחד מסו איש את אחיו, וערך אל כל מרשן צפות, צום הרביעי, וצום החביעי, צום השביעי, צום העשירי, יהיה לבית יהודה לסתום לשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהב. הוא ידע כי אמת אל המעלות השכליות, לפי שהן אמיתיות, לא השתנו, כמו שזכרנו בפרק השני, כלומר, מעלות השכליות הכוונה המדרגה השכלית של האדם, והשלום מעלות המידות אשר בהם יהיה שלום בעולם. הוא רומז מזה שבמידות יכולים להיות שינויים. כן? במעלה השכלית, כן? כלומר, השגות שכליות אמיתיות שאדם השיג, הם לא השתנו. כלומר, זאת מעלות המידות, כלומר, זה דבר שיכול להיות בו שינוי, אבל העניין שלהם זה השלום בעולם. כן? גם פה אנחנו קצת לומדים מה העניין של המידות הטובות. פה הוא מדגיש את הצד החברתי במידות הטובות. זאת אומרת, כשאדם מנהיג את זה במידות טובות, אז החברה היא הופכת להיות חברה מתוקנת. עכשיו, ברור שיש גם צד אישי במידות הטובות. כן, תכף דוגמה. ברור שאדם שהוא כעסן, הוא לא רק פוגע בזולת שהוא כועס עליו, אלא גם ביחס לעצמו. נכון? אם אדם הוא כעסן, יש לו ריתך. עכשיו, לך תיישב את דעתך, אתה רוצה לשבת ללמוד, להתעסק בדברים חשובים, או להתרכז במעשה ולעשות אותו בצורה כמו שצריך. כשיש לאדם את התסיסה הזאת של הכעס, אז הוא גם פוגע בעצמו. זאת אומרת, זה לא רק בפגיעה החברתית. אבל יש ודאי משמעות חברתית גדולה להנהגות השלום. עכשיו, יש לי שאלה. כשהוא אומר פה, כי אמת על המעלות השכליות לפי של אמיתיות לא השתנו. מה מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שכשאדם השיג מדרגה שכלית מסוימת, בעצם כל החיים הוא יישאר באותה מדרגה. הרי ברור שיש דברים שהם, כמו שהוא בעצמו כותב, בהקדמה שלו למורה נבוכים, הוא כותב שהאמיתויות השכליות זה כמו ברקים. יש לפעמים אמיתויות מורכבות, עמוקות, שבשבילהם צריכים תנאים מסוימים כדי שאדם מצליח להשיג אותם. ולא תמיד אדם מצליח להשיג את אותו דבר. כלומר, לא תמיד זה בהיר לו, הדבר הזה. אז מה הוא מתכוון לומר? המעלות השכליות לפי שהן אמיתיות לא השתנו. ולכאורה, אצל האדם עצמו, נניח שאדם היה, תן דוגמה, היה משיג השגות עמוקות וכו'. והוא באיזשהו שלב מאורח חיים של בית מדרש ולימוד תורה משמעותי, הפך להיות זולל וסובה. הוא לא רק פוגע בזה שהוא מבזבז עכשיו את הזמן לדברים אחרים, סביר להניח, שהרבה מהדברים שהיו ברורים לו, כן, באותו זמן שהוא היה בבית המדרש, כבר יש לו עכשיו כל מיני ספקות וכל מיני שאלות. זאת אומרת, הוא לא אוחז בכל החשבון שהיה לו, ובטח הוא לא נמצא במעלה השכלית שהייתה לו. אז למה הרמב"ם כותב שהמעלות השכליות הן אמיתיות לא השתנו? פה, כדי להבין את הדבר הזה, צריך להיכנס, אני חושב, לשאלה נוספת, והיא, האם כשאנחנו הצלחנו להשכיל באיזשהו מושכל מסוים, אנחנו יודעים שבעצם המשמעות היא שנוצר פה מציאות של שכל, כן, מציאות רוחנית שנקראת שכל. כשאדם משכיל איזושהי השכלה, נוצר פה מציאות רוחנית שנקראת שכל. בוא נמחיש את זה, ילד קטן, במושגים שאנחנו מדברים פה במורה נבוכים, אין לו שכל, כי פשוט הוא. יש לו פוטנציאל שכלי, יש לו מוח, כן? מוח זה איבר, אנחנו לא מדברים על זה. זה סתם חומר. אני מדבר על השכל. אין לו שכל בפועל, אין לו שכל. יש לו פוטנציאל שכלי. כלומר, יש לו בנפש יכולת להשכיל. עכשיו, הילד הזה, כל יום שהוא חי, הוא לומד עוד משהו. כן? אתה לא מכיר קצת את אמא שלו. כל פעם הוא... ההכרה שלו הולכת ומתפתחת. ההכרה השכלית שלו הולכת ומתפתחת. עכשיו, נהיה לו מציאות של שכל, נכון? נהייתה פה מציאות של שכל. עכשיו, בגיל שנתיים, הוא מתחיל לדבר מילים, ובגיל שלוש, הוא מתחיל כבר יותר לתפוס דברים יותר מורכבים, וכן הלאה, נכון? כלומר, השכל הולך ומתעצם. השכל הולך ומתעצם. נניח שעכשיו, אדם ישכח חלק ממה שהוא למד. האם המשמעות היא שהשכל הזה שכבר נוצר, הוא נהיה השכל, הוא נהיה הצטמצם אחרי שהוא כבר נוצר? הרי השכל זה מציאות רוחנית. היא כבר נוצרה, המציאות הרוחנית הזאת. עכשיו האדם לא זכר. מה משתנה? האם השכל עצמו משתנה? אז זהו. לעניות דעתי, אולי גם פה זה כתוב, ויכול להיות שגם מקומות אחרים זה רמוז, שלא מה שמשתנה זה השכל, מה שמשתנה זה האינטראקציה עם השכל. כלומר, כשאתה שכחת משהו, בעצם מה שקורה זה הקשר שלך עם אותו שכל שכבר נוצר, הקשר הזה נפגם. והקשר הזה תלוי במצב הגופני שלך, במצב המידותי שלך. הוא תלוי במצב המוח. אני רוצה ככה לומר איזה משהו שנראה לי שהוא, נאמר לפחות במושגי הצדק, זה נראה ככה וגם קצת ב... בוא דמיינו מה קורה לבן אדם שהוא מת. הרמב"ם הרי סבור שהרוחני שבאדם זה השכל הזה שדיברנו עליו, כן? המציאות שנקראת שכל, זה הרוחני שבאדם. וכשהנפש נפרדת מן הגוף, הדבר שהוא נשאר באופן של קיום נצחי, זה כמו שקורא לזה צורת הנפש, השכל הזה, הוא זה שנשאר. לפי זה היה מאוד טוב אם הקדוש ברוך הוא היה גורם לאנשים למות כשהם נמצאים בשיא היכולת השכלית שלהם. עכשיו, מה קורה בפועל? זה לא המצב, נכון? מתי אדם מת? כשהוא מזדקן. רוב ככל האנשים, זה כל האנשים, אני לא חושב, אולי חוץ משה רבינו. דרך אגב, משה רבינו גם כתוב שנסתמו ממעניות החוכמה, נכון? אפילו אצלו זה ככה. אבל לא יודע בדיוק מה קרה אצלו. אבל אצל אנשים רגילים, מה שקורה כשהם מתבגרים, הם מתחילים לשכוח את מה שהם ידעו. נכון? אני אגיד לכם, גם תלמידי חיים מופלגים, בגיל 35-40, היה לי את הידע בסיום. ואחר כך זה התחיל והלך ופחת. וביום אותו, אם תעשה את החשבון כמה כבר יש לו את הזכירה ממה שהוא למד, מי יכול להיות 30%. זה טוב. אפילו פחות מזה אפילו. עכשיו בעצם יוצאים נניח ששאלת הזכירה שלנו, כמה אנחנו זוכרים ממה שהשכלנו, היא בעצם מעידה על התמעטות השכל, יוצא שבשלב הכי משמעותי של המשך הנצחיות של החיים של האדם, השכל לא נמצא במצב השיא שלו, הוא נמצא במצב של התמעטות. ולכן היה יותר נכון שזה יקרה באמצע החיים, כשהשכל נמצא בסיום. אבל אם נסביר, או תחשבו על כל מיני אונסים אחרים, הרי יש מצבים שאדם מקבל מחלה, מחלה במוח, לא זוכר כלום. המוח נפגם. האם השכל גם נפגם? מציאות השכל הרוחני נפגם? מסתבר שלא. לכן מסתבר מאוד שקושי בסחירה זה לא שינוי בשכל. השכל כשהושכל ונוצר כבר קיים, במלוא תוקפו. אלא מה שמשתנה זה, כמו שאמרנו, האינטראקציה שלנו עם זה. כלומר, יכולת הקשר שלנו עם השכל שכבר קיים. זה בעצם מה שמשתנה. לפי זה יצא שכנראה ההבדלים בבני אדם ביכולת הזכירה, זה לא הבדלים בשכל. זה הבדלים במבנה המוח של האדם. עכשיו, ברור שככל שיכולת הזכירה גדלה, אז גם יש יותר יכולת להגדיל את השכל. נכון? לא בגלל כי אתה יכול להתקדם הלאה. בואו תחשבו. נניח שאתה למדת משנה. אתה יש לך זיכרון מופלא, שאתה קורא אותה פעם אחת, אתה זוכר. כן, מה זאת אומרת אתה זוכר? לפי מה שאנחנו אומרים, הרי גם מי שקרא אותה ולא זוכר, השכל הזה נוצר. אבל מה קורה למי שקרא אותה וזוכר? האינטראקציה עם השכל שנוצר, היא נמצאת ברמה גבוהה, נכון? הוא יכול להתקדם כבר הלאה. הוא יכול להתקדם כבר הלאה, כי יש לו אינטראקציה עם זה כבר. אצל אחד שאין לו זיכרון טוב, כלומר יש לו איזשהו שינוי בגוף שגורם לחסרון בזיכרון, אז האינטראקציה עם השכל שכבר נוצר לא קיימת. כן? בעצם כדי לבנות פה עכשיו בניין שכלי שקשור למשנה הזאת, הוא יצטרך לחזור עוד פעם על המשנה. נכון? זאת אומרת, היתרון של בעלי הזיכרון זה לא במה שנוצר אצלם בשכל בשלב של הלמידה הראשוני, אלא זה אצל כולם נוצר, אלא ביכולת אחר כך עוד פעם לבנות על גבי מה שכבר נוצר. ואם אתה זוכר, אז אתה יכול כל פעם להתקדם ולהוסיף ולהוסיף ולהוסיף. הרי גם ידיעה משכללת ידיעה, כן, יש אינטראקציה בין הידיעות, אתה משווה דברים, אתה מחבר דברים, כמו שהשכל עובד. לכן לזיכרון יש יתרון בהקשר הזה. אבל יכול להיות שמצד עצם השכל, מה שכבר נוצר, נשאר. בסדר? אני ראיתי פעם דברים שכתבו אותם, בשם רבי נחמן מברסלב, שהוא כתב שכל מה שאדם למד, גם אם הוא לא זכר, יש לו. אני חושב שהוא התכוון למה שאנחנו אומרים. שזה נמצא בעצם השכל, אף על פי שבאינטראקציה שלך עם זה. טוב, זה, יש איזה נפקמין עוד. אני יכול להיות שכדאי לך ללמוד בבקיאות דברים, כדי שזה יהיה. אחר כך, במקיף של הדרכייה, ילמדו עיון, אז אתה תכנס לעומק העניינים. אבל... יכול להיות שזה גם השורש של מה שנקרא ידיעת התורה. שיש עניין כזה. כן.